ענייני ברכות הם חשובים מאוד שצריך האדם לכוון שמברך שם השם ולהזכיר שם שמיים בכוונה וברעדה ובגילה, כי זה לא פשוט להזכיר שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ולכן צריך לברך אותם בכוונה ולדעת כל ברכה וברכה מה היא, מה מברכים עליה. קודם כל צריך לדעת שכשאדם מברך צריך לברך ביד ימין, כלומר יחזיק את החפץ, המצווה או הפרי או הפת ביד ימין. למדנו את זה, הגמרא למדה מסכת סופרים. מסכת סופרים, שם יש הלכות ספר תורה וקריאת התורה. שם הובא שהחזן כשפותחים את האחד יוציא את הספר תורה בימינו ולא בשמאלו, שנאמר ימין אדוני רוממה ימין אדוני עושה חיל, ואומר מימינו אש דת למה, מוסר אותו לידי הקורא גם ביד ימין. זאת אומרת, הקורא יחזיק גם ביד ימין, הוא מעביר מימין לימין, וכן גם בחזרה שמחזיר את הספר תורה מובא שם שיזהר לעשות בימין, כיוון שהימין הוא יותר חשוב והוא הראשון בכל דבר שבקדושה. אז אם כן, מכאן אמרנו גם לגבי ברכה צריך לעשות בימין. ספר חסידים, כתב אותו רבי יהודה חסיד לפני 900 שנה בערך, כותב שלא רק ספר תורה, הוא עדין אם אתה יושב לומר ליד ארון ספרים וחברך אומר לך תביא לי מסכת בבא קמא, תביא לי מסכת סנהדרין, תיקח את המסכת ביד ימין ותעביר לו את זה ביד ימין. אותו הדבר הוא מבקש ממך קולמוס, מה שנקרא היום בלעז עת או היפרון וכדומה, רוצה לכתוב דברי תורה, לא שטויות, דברי תורה, תמסור לו את זה ביד ימין. כשיש עניין צריך להרגיל את הילד משהו קטן, להרגיל אותם שכל דבר בימין. הוא עדין לגבי ברכה שבא לברך, אם זה בקידוש צריך להחזיק את הכוס במינו, אם זה בהבדלה, אם זה בבריכת המוציא, תמיד יחזיק את הפת, יבצע אותה ביד ימין. יכול להחזיק אותה בשתי ידיים, כי מרן כתב שעשר אצבעות יהיו מונחות על הפת, כמניין עשר מלאכות שיש עד שהפת מוכנה. יש חרישה, זריעה, ואחר כך יש קצירה ודישה, זורע ברוח, ואחר כך עושה קור חיטים, אוסף אותם בגורן, ואחרי זה טוחן את החיטים, טחינה, אחרי הטחינה ניפוי, אחרי הניפוי יש לנו עשיית העיסה, גיבול העיסה מגבל, אחרי שנעשה את העיסה, כותף אותה לכל מיני חתיכות וצורות שהוא רוצה, מכניס אותה לתנור, ואז הרי עשר מלאכות נעשות עד שהוא יכול לאכול את הלחם. כי עשר כללות נתקללה האדמה, ועל ידי, בעניין חטא עץ הדעת, ועל ידי זה אתה מתקן. ולכן בברכת המוציא גם כן, כתוב, חכמי הקבלה כתבו, יש בה עשר תיבות, מה שאין בשאר ברכות. כמה? ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, הכל יש ארבע, המוציא לחם מן הארץ, שהכל זה תשע. אז וכן, בורא פרי העץ תשע, בורא שקט, שקט, בורא עצי בשמים תשע, וכן זה הדרך. אבל המוציא לחם מן הארץ, יש בו עשר תיבות, זה בשביל להורות על עשר מלאכות עד שהלחם נעשה מוכן לאכילה. אז לכן יעשה הכל בימין, ישתדל תמיד כל מצווה לעשות אותה ביד ימין. וכן על זה הדרך. כך אומרת הגמרא עוד, שגם יזהר שתמיד נעשה הכל בימין, כך מובן מעשרת כתובות. מעשרת כתובות, מובן, אני אקרא לכם אותו, מה שכתוב שם, רגע, בדברי הגמרא. כן, הגמרא מעשרת כתובות אומרת שדע האדם, שאם הוא... אבל אם וכן גם כן מוסר דבר לחברו, כן, ככה הגמרא אומרת, ימסור אותו יד ימין. מרן בית יוסף כותב שהוא עדין בהבדלה, רק כתב סדר הברכה בהבדלה, והוא הקפיד על זה, זאת אומרת צריך להקפיד. בהבדלה לוקח בתחילה את הכוס, מברך עליו בפרי הגפן, הכוס בימינו. אחר כך צריך לברך, מה בא אחר כך? בסמים. מעביר את הכוס ליד שמאל, כדי שלא ישיח דעתו ממנו, לוקח את הבסמים ביד ימין, ומברך בורא עצי בסמים. מניח אותם על השולחן, או באיזה מקום, או בכיסו. אחר כך לוקח את הנר, או מישהו אחר ידליק לו את הנר, ועם יד ימין, עדיין הכוס בשמאלו, יד ימין, מברך בורא מאורי האש. אחר כך, מעביר חזרה את הכוס יד ימין, מברך המבדיל בין קודש לחול ושותהו. זה העניין של תמיד, אז אם כן, זה שהגמרא העריכה, וגם פוסקים, איך לעשות, איך להעביר מיד ליד, אז הכל נעשה בימין. ועדין גם תפילין. תפילין אנחנו מניחים בשמאל, כיוון שהפסוק אמר, והיה לאות על ידך, כתוב שם ידך י' כ' ה'. למה? הרי צריך לכתוב ידך כף סופית. מה זה למה יד כף ה? בא לומר יד כהה. כך דרשה הגמרא במנחות. יד כהה, יד החלשה. יד החלשה זה יד שמאל. לכן אנחנו מנחים ביד שמאל. ויקשור ביד ימין. אלא שבתפילין יש מחלוקת לגבי איתר. לגבי איתר. מי שהוא... יתר וכותב, כל מלאכה עושה אפילו בימין, אבל כותב ביד שמאל, זה נקרא יתר, אנחנו הולכים מחר כתיבה, שזה כמה דעות בהלכה, נפסק להלכה, הולכים מחר הכתיבה. אז דעת הרמה כתב, שאיתר ייקח ביד שמאל את הכוס, קידוש. וכן שבע ברכות וכדומה, יעשה ביד שמאל. אבל מרן חלק עליו. מרן כתב, לפני שראה את הרמה, אבל כך צברתו של מרן, כמו הרמב״ם, שמברך גם איתר, מברך ביד ימין של כל אדם, ולא משנה. הוא עדין גם בקבלה, כך כתוב, כך דעת רבנו ארי, כך מובא בזוהר הקדוש, שצריך כל אחד להחזיק בימין אפילו שהוא איתר. אפילו שהוא איתר, אז אנחנו הספרדים נוהגים ביד ימין, אשכנזים עושים ביד שמאל. אבל לגבי תפילין, יש לנו בעיה, כיוון שיש מחלוקת, ואתה צריך לצאת ידי חובת כולם, אז כתבו הפוסקים שהולכים אחר הכתיבה. ולכן אם הוא כותב ביד שמאל, אז הוא יניח את התפילין ביד ימין, כי יד כהה שלו היא יד ימין. יד ימין, ואז יניח שם. אלא שעדיין יש פוסקים שכותבים שצריך להניח ביד שמאל. איך יעשה? וגם היתר, התפילין צריך שיהיה מיוחדות ליתר. למה? כיוון שסדר הפרשיות הם, קדש, והיה קביעך, שמע, והיה עם שמוע. ביתר, הוא הופך את ה... אם ייקח את שלך, אז יצא שהפרשיות יהיו הפוכות. אכן, צריך לעשות לו תפילין מיוחדות, עם בית מיוחד, ששם יהיה שם הסדר, לפי שישים את זה, יצא לו קדש, היה קביעך, והיה עם שמוע. כמו שאצלנו ביד שמאל, אבל אצלו ביד ימין. עכשיו, יש גם עוד יותר, זה איתך, זה מתחיל להסתבך, מפני שיש פוסקים שאומרים שהאיתר הזה, אחרי התפילה, כל יום יניח עוד פעם גם ביד שמאל. עכשיו ביד שמאל אם הוא יניח, עוד פעם יצא לו הפוך, אז צריך לקחת שתי זוגות תפילין, אחד של איתר ואחד של יהודי רגיל, ואז יברך על זו ביד ימין שלו, של כל אדם, שזה שמאל שלו, ואחרי התפילה יניח גם ביד שמאל. כך כתב גם הגאון הבן איש חי, העריך בסעיף הזה יותר מכל העניינים. אז אם כן, איך שיהיה, לכן טוב להרגיל את הילד, לא לשמוע על אלה פסיכולוגים וכל מיני, הם צריכים, הם עצמם צריכים פסיכולוגים. הם אומרים שלא טוב לילד, אתה משנה לו את המוח, אתה גורם לו זה, אתה מלחיץ אותו, כן, משוגעים. אבל בשביל זה, משם הגיעו גם לאין כניסה, אתם יודעים כבר לאן. חילופים ושינויים וכל מיני דברים אחרים, השם ישמור ויציל. לכן צריך להרגיל את הילד משהו קטן. איך אמר הפסוק? טוב לנער, קרוב לאדם כי ישא עול בנעוריו, שהוא עדיין קטן, תחנך אותו, שיכתוב ביד ימין. כי יש הרבה שהוא, רוב המלאכה שלו בשמאל, שרבה חותכים בסכין ביד שמאל, נושאים גם מסעות, ביד שמאל הוא יכול יותר, כי השמאל היא יותר חזקה אצלו מימין. המסדר הזה, הנה חינמי, גם לגבי הרגליים, צריך להיזהר שנכנס לבית הכנסת. נכנס לבית הכנסת, יכניס רגל ימין בתהילה. רגל ימין בתהילה. כשיוצא מבית הכנסת, יוציא רגל שמאל, ואחר כך רגל ימין. לא שזה חובה, אבל יש בזה היבוב מצווה. להראות שאני שמח שאני נכנס לבית הכנסת, הכל אני עושה בימין. אז כל מצוות עושה בימין. הוא הדין נתינת לולב. מנתינת לולב גם כן, יש לנו גם ביתר, וגם כן, אנחנו נוהגים הספרדים, הכל בימין. אז מברך על נתינת לולב בימין, לוקח את האתרוג משמאל, מצמיד אותו ביחד, ומנענע. וכן ערבה, חבטת ערבה, וכן עשה הדרך, בכל העניין ועניין. שעושה איזה מצווה, גם פציעת המצא, פציעת הפת, והמוציא, פציעת המצא בליל פסח, הכל נעשה ביד ימין, גם מי שהוא איתר. ככה דעת מרן וגם דעת המקובלים, כאן הסכימו כולם לאותה דעה. חוץ מהרמה, אשכנזים, נוהגים אחרת. שיהיה מושם להם. אז זה הסדר, פחות או יותר, שאדם ישתדל תמיד לעשות בימין את המצווה, משום ממינו יש דעת למה. ימין השם רוממה. וזה כותב רבנו הרי, יכול להתגבר על יצר הרע. שתמיד יכניע את היד שמאל תחת יד ימין. וכן, הביא לגבי נטילת ידיים, בפרט בשחרית, שעושה סירוגין. אז אתה לוקח את הספל ביד ימין. לא ביד שמאל, ביד ימין נותן את זה ליד שמאל. יענו, נותן לו פקודה, הוא העבד של יד ימין. ואז בשמאל הוא שופך על ימין. עכשיו איך יעשה? ייתן את זה לימין, מה יריד הימין, יענו, אתה תקעי תשפוך לי? לא. שים את זה על השולחן. ויקח ביד ימין מאליו, ייקח את הספל, ישפוך על יד שמאל, וייתן לשמאל שישפוך לו חזרה על יד ימין. אז זה מספר 3. עוד פעם, מספר 4, עוד פעם יש לו בעיה. הוא צריך לשים, נניח אותו על השולחן, ייקח את הימין, את הספל, וישפוך על השמאל, וייתן לשמאל שישפוך לו מספר 5 על יד ימין. ועכשיו עוד פעם, צריך לשים אותו על השולחן, ואז ייקח הימין מאליו, הימין לא ייקח מהשמאל. השמאל כן ייקח מהימין, אבל הימין לא ייקח מהשמאל, זה הכלל. ובזה מכניע את יצרו הרע, מסלק רוח הטומאה ממנו. כמה היום אנחנו צריכים? הרבה מאוד, צריך סיוע מלמעלה. איך אמרה הגמרא? בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יכול לו. שנאמר, צופר, רשע, לצדיק, הוא מבקש להמיתו. אדוני, לא יעזנו בידו, ולא ירשיענו וישפטו. לכן צריך לעשות כל השתדלות שיכולה להיות, תמיד להכניע את הצד שמאל תחת יד ימין, צד ימין, כדי שהימין יתגבר ויהיה הקדושה, תהיה במקום יותר חשוב, יותר גבוה, יותר ראשון. לכן תמיד כל דבר שבקדושה, שתדל הכל ביד ימין. עד כאן זה לגבי כלל שצריך לברך ביד ימין. יוצא גם לפי זה, גם פירות שרוצה לקחת פירות לברך, מזונות, כל דבר אחר, יקח ביד ימין ויברך עליו כשהוא ביד ימינו, ויברך עליו באהבה ובחיבה. ואז כשהוא מברך באהבה ובחיבה, יורד שפע גדול מהשמיים על ידי השמחה שיש לו בשעת הברכה, כי כל העולמות מתברכים. לכן יש בזה מעלה גדולה מאוד מאוד, שאדם יזהר בזה הרבה בעניין של ביד ימין, תמיד לעשות הכל כדי להגביר את מידת החסד על מידת הרחמים. יש לנו גמרא בסנהדרין. גמרא בסנהדרין שם פרק שלם, פרק חלק. הוא מדבר על מי שיש לו חלק לעולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ישו ארץ, נצר מטעי, מעשה ידיי, והתפאר, אחר כך, ואלו שלהם חלק לעולם הבא. שם הרשימה שלהם. והמשנה מביאה שמה שלושה מלכים וארבעה אדיוטות, שאין להם חלק לעולם הבא. שלושה מלכים, מי הם? יש לך יורם בן נבט, אחאב ומנשה. יורם בן נבט ואחאב היו מלכי ישראל. מנשה היה מלך יהודה, ירושלים. הגמרא אומרת כל אחד מה עשה. כל איזה עניינים, משהו נורא והיום היה. קיצור, ויש ארבעה אדיוטות. ארבעה אדיוטות, הרי אחד, יש גם יהודים, גם לא יהודים. אחיתופל, זה אחד. אחר כך יש לנו, זה הפרשה הבאה, הכלב שבא בפרשה שלנו, זה בלעם, הבולדוק, כן, כן, שהוא אמר, בא לי עוד מנה, בלק אמר, בא לי קוגל, בלעם אמר לו, בא לי עוד מנה, כן, בלעם, כך אומר הזוהר, למה קראו לו בלעם? בלעם, רצה חסר שלום, לא להשאיר אף אחד מישראל, אני לא מחס, מחשמו וזכרו. אז זה בלעם, זה השני. השלישי זה גחזי. זה היה יהודי, שהוא שיקר על נעמן שר צבא הרם, ואז קילל אותו אלישע. אחר כך הרביעי דואג האדומי, שהיה בעל לשון הרע, והיה מדבר נגד דוד המלך. אפילו שהיה גאון גדול בתורה, הוא והחיתופת. עליו הגמרא אומר את הפסוק, היה סופר, היה שוקן, היה סופר את המגדלים. היו דורשים 300 הנחות מגדל הפורח באוויר. מה זה? היו שדורשים בעניין ייבום. מה העניין שצריך לייבם את אשת אחיו? 300 הנחות, היה יודע בעל פה והיה דורש אותם. בסוף נמחה מהעולם. למה? אשר דמים ומרמה. לא יחצו ימיהם, אפילו לא הגיע לגיל 35, שזה מחצית החיים, וגם לא זכה שיהיה לו בן תלמיד חכם. וגם עוד יותר, הגמרא אומרת, גם שמועה מפיו, לא נשאר ממנו שום זכר, אפילו דבר תורה, שלא יזכירו אותו אחר מותו, שלא יהיה לו השם ישמור. אז תראו כמה קשה. מי שזה המקצוע שלו. לכן לא תהיה עיתונאי, תזהיר אותם. אין, הר מינן, זה מלאכה בזויה שבבזויות, שם הצילן. אז אומר אלה ארבעה, מה היה המעשה? הגמרא אומרת, רב אשה, הוא היה חתם את התלמוד. מי? הוא רבנה ורב אשה, הם סוף התלמוד. הוא חתם את התלמוד. חתם את התלמוד, ו... היה גאון גדול בתורה, והיה ראש ישיבה בבבל. היו באים לשמוע אותו יותר מ-100 אלף איש, בלי רמקול. איך היה יכול? לא יודע. שכינה הייתה מדבר מתוך גרונו. היה גאון גדול בתורה, רב השם. אחר כך, אפילו הבנים שלו גם כן היו גדולים בתורה. שומע דוד? כן. אז בקיצור, מה קרה? מה?
100,000, זה לא מקובל עליו.
מה הוא אומר?
100,000
זה הרבה. 100,000. תחת הגמרא ותראה, כן? אחר כך, הבעיה אמר, הוא היה לו, נשאר לו, אמר, ענן יתמה די יתמה. הגמרא אומרת שהלכו הדורות ונחלשו. אחרי זה היו דורשים בפחות, אחר כך היה 10,000, אחר כך היה 2,000, אבל היה קהל גם כן. מה אתה תמיה? הבן איש חי עליו השלום. זה דבר ידוע, כולם ראו. בשבת הגדול, שבת קלה, שבת זכור ושבת תשובה, היה דורש 30,000 איש לבית הכנסת. וקולו היה מצלצל כפעמון. שאלתי פעם את אבא, אמרתי לו, תגיד, הייתי ילד, אמרתי לו, תגיד, איך היה אפשר לשמוע אותו? אמר לי, מה אתה, אין לך שכל? אמרתי לו, אין לי שכל, מה אני אעשה? אמר לי, חסו כאן חי ג'נג'ל, הקול שלו מצלצל כפעמון, בקולי קולות היו שומעים אותו מבחוץ, מהרחוב היו שומעים אותו. עד כדי כך אפילו המוסלמים היו מקבלים אותו כבוד עצום, היו שומעים אותו מבחוץ. ואחרי זה נפטר בי"ג אלול. אחרי השבת, אז אחרי זה חיכו, שהגיעה השבת תשובה, נתנו לבנו, רבי יעקב חיים, לדבר במקומו. אז עלה לדבר, אמר לי נועם, ולא שומעים, תחלו לצעוק כולם, לא שומעים. בבלים זה קשה איתם, כן. לא, הם לא מבטרים. אז הוא אמר להם, אתם חושבים שאבא היה מדבר בקול שלו? שכינה הייתה מדברת מתוך גרונו והתחיל לבכות וכולם בכו איתו. ככה התחילה הדרשה. כי כולם חיכו לראות מה יהיה, איך הבן ימלא מקום אבותם. אז ככה היה, כן. אז הדורות ירדו, נחלשו הדורות, מה נעשה? זאת אומרת, היה דורש רב השם, אמר, נפתח, מחר נפתח בחברים, מחר נדבר על החברים שלנו. קרא להם חברים, לאותם שאמרתי לכם, שאין להם חלק לעולם הבא. טוב, והלכו הביתה, כל אחד בלינו ערבית, והלכו הביתה, טעמו מה שטעמו, נכנסו לישון. נכנס לישון, והנה הופיע בחלום, מי מופיע? מנשה בנו של חזקיהו המלך. הוא אומר לו, זה אתה רב השם? אמר לו, כן, זה בטוח. קיצור, שואל אותו, אתה אמרת לי, אמרת היום עליו, הוא אמר עליו שנפתח בחברים? אמר לו, כן, מה הבעיה? אמר לו, אני אשאל אותך שאלה, נראה אם אתה יודע לענות. אמר לו, תענה. תשאל, והקדוש ברוך הוא ייתן בליבי לענות לך. אמר לו, מכאן בציעת הפת, יש לך לפניך כיכר לחם, מאיפה אני בוצע את הפת לברך המוציא? לא היה בידו, לא ענה לו. אמר לו, אני לא יודע, לא למדתי. לא יכול לנחש, אין עניין לנחש. אבל אם למדת, תגיד, לא למדת, לא. אמר לו, דבר כזה פשוט אתה לא יודע. ולי אתה קורא חברך ענה? לא חברך ענה ולא חברה דאבוך ענה. ענה לו. אמר לו, רב השם, בסדר. זה לא זמן לוויכוחים, אבל לבקשה ממך. אמור לי מאיפה, ומחר אני אדרוש את זה בשמך. אז יהיה לו נחת רוח, מדי שהוא ידרוש בשמו, יוציא אותו מגיהנם. כאילו זה לא נשמתו, זה דבר חידוש שלו. אמר לו, מאיך דקדים בשולה. יש שתי גרסאות בגמרא. יש גרסא, מאיך דקרים בשולה. קוף רש יוד מם. נהיה קרום של הפת. סרשי מבאר ששם הפת צד שרואה את האש, הוא נאפה יפה, ואז משם בוצעים את הפת. אבל הצד האחורי או הפנימי יותר הוא עדיין לא אפוי. לכן לא אוכלים לחם, לא של זה ולא של זה. אנחנו אוכלים פיתות או אשתנור, דבר שהוא אפוי. גמרא באוריות אומרת, מי שאוכל פת שהיא לא נאפתה יפה, נהיה טיפש. יותר מזה, מטומטם גם. הבנת? שזה המורים היום לא יודעים ללמד גם. הם גם, איזה אוכל אוכלים. גם הלחם שלנו כולו זה בצק. זה נהיה שכל גם כן נהיה בצק. כן, כן, מירידה. תהיה בעלייה. למה מירידה? כשיש ירידה, יש גם עלייה. כן. בקיצור, כאן תראה, אמר לו, מאחד עיקרי וישולה. אמר לו, תגיד לי, כזו חוכמה יש לך, כזה תורה למדת, גם בטח יש בזה סודות, מה חוכמה פה, מה העניין, תכף נראה. ולמה עבד עבודה זרה? ענה לו, אם אתה היית בדור שלנו, היית מרים את שולי גלימתך ורץ לעבוד עבודה זרה, כי אז היה יצר הרע נורא והיום של עבודה זרה, עד שעקרו אותו מאנשי כנסת הגדולה. זאת הרשעה, כך הפסוק אומר. אבל לקחו אותה, שמו אותה בדוד, את היצר הרע של עבודה זרה, וגם היה אדם מתגרה יותר עם הקרובות שלו במינה, שם הצילל. היה יותר יצר רע שם. ואז סגרו אותו 3 ימים. אחרי 3 ימים ראו, חיפשו איזה ביצה לחולה. חולה צריך לאכול ביצים טריות ישירות מהלול, מהטלה. וגם חלב, אין חלב, אין ביצים, אין כלום. למה היצרה התבטל? אז אין שום דבר, אפילו יותר ניגולים, לא היה להם יצרה. אז מה יהיה? בסוף שמעו וקולו נשמע 400 פרסה. ובסוף חכמים פללו עליו, אבל עברו לו איזה עין, לא יודע מה עשו לו, עשו לו איזה פגם שלא יענה, הגמרא אומרת, דלה לגרי איניש בקרובתי, שלא יתגרה חס ושלום עם הקרובים שלו. ואז ביטלו יצרה של עבודה זרה. אז היה עבודה זרה, הייתה עונה להם, היו מדברים איתם. יכול. לא מובא מעשיהם רבי יושיע פינטו עליו השלום. הוא היה בזמן רבנו הארי. הוא התחתן עם רבי חיים ויטל. וחיים ויטל, בנו, לקח את ביתו של רבי יושיע פינטו. הוא היה מקובל גדול גם כן. גאון גדול. קיצור, יום אחד הוא היה באיטליה. איטליה, כן. היה שם, והיה שם איזה אחד שהיה איש עני ופתאום מתעשר. היה רוכל, מוכר כל מיני מוצרי שדקית, כל מיני ארטזכן אפילו, אני יודע מה, שעונים מלפני זמן טיכו, וכל מיני גלגלים, כל מיני אני יודע מה. בקיצור, זה היה יכול להתפלל לחולים, מרפא אותם וכדומה. הלך יום אחד רבי יושיע פינטו לראות מה איתו. אמר לו, מה, מאיפה נהיה לך כל זה? קיצור, אמר לו שהוא אוכל, קונה כל מיני חפצים שאין בהם שימוש במחיר אפסי. ושם אצלו, אומר יום אחד, מצא מציאה גדולה, מזה התעשר. מה זה? לקח אותו לחדר פנימי, הראה לו שם, היה לו פסל, נמצא בתוך ארון מזהב עם כלי זכוכית יקרים, ונר דולק לו שם, הוא נכנס, הוא משתחווה לו כל יום, מדבר איתו, ושואל אותו שאלות, מה לעשות, איפה להשקיע, מה לקנות, מה למכור, הכל עונה לו. בבא יענו מושלם, עם פלומבה. אמר לו, מאיפה לך? אמר, הייתי שם, הוא היה קנה איזה דבר, דברים, ושם אותם ברצפה, כרגיל. עכשיו ישר למיין אותם. תום שומע צעקות מהרצפה, ממשהו. אומר לו, תרים אותו, תרים אותו, תיקח אותו, תפל בו, תנקה אותו, תצחצח אותו, יהיה לך עושר. תסתכל, מי זה מדבר? לא רואה. בסוף ראה את הפסל הזה. היה פסל קטן, כמו בובה. לקח אותו, תחיל למרק אותו וליפות אותו. אמר לו, תשים אותו באיזה ארגז מיוחד. אמר, אבל אין כסף. אמר, תדאג, היום אתה תמצא. וכך היה. מיד אותו יום מצא כספים וכל מיני עניינים, וכך הלך והתעשר מיום ליום, עד שהגיע לאן שהגיע. והיה עובד אותו, ולא ידע שזה עבודה זרה, לא מסכן, לא עלה על דעתו. מה עשה רבי יושיע פינטו במקום? לקח, זה המעשה מביא אותו רבי יוסף חיים. לקח את הפסל מיד, לקח אותו בידו, זרק אותו לארץ, והתחיל לשבר אותו. צעק, הפס, צעקות, אמר לו, אמה ואמה, שמו ושם אמו, עכשיו אסוף אותך. וקיצור, קיטט אותו כתותי מכתת שמורה, אומרת הגמרא. צריך לחטט אותו לרסק, ניסק אותו וזהו. אמר לו, עכשיו כל הכסף שהיה לו, כל הרכוש, הכל זה טומאה, זה של עבודה זרה. אסור להשתמש. וקיצור, אז זה הזהיר, הוא כתב שצריך להיזהר. אז היה בזמנם, היה להם, זה לפני 500 שנה. מי יודע מה היה לפני 1,000, וכל שכן לפני 3,000 שנים, זה בזמן מנשה. אז אם כן, אמר לו, ככה היה. אז אמר לו, טוב, מה, אז רבי יוסף חיים שואל, מה העניין שאמר לו, מאיך דקדים בשולה? למה דווקא את השאלה הזאת, מנשה שואל, את רב אשה. שואל אותו, מאיפה בוצעים את הפת? חסר שאלות לשאול? יש עוד הרבה שאלות אחרות. אלא רצה להגיד לו, אתה לועג עליו, למה הוא נולד בדורות הקודמים, והיה עובד עבודה זרה, ואין לו חלק לעולם הבא. והוא, ברוך השם, תמיד חכם, ראש ישיבה, וכתב את ספר תלמוד בבלי, את כל התלמוד בבלי, אסף, כל השמועות של רב ושמואל, אביה ורבה ויוחנן, וכולם, מה שיש בתורה, ים התלמוד. את הכל אסף לאיזה ספרים, מבהיל הרעיון. וככה היום אמר לו, לא, זה ירידת הדורות. הדורות הראשונים, היה להם הרבה חוכמה והרבה כוח, אבל גם כנגד זה, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו, אז היה להם יצרה רע גדול, היה להם יצרה של עבודה זרה. לכן, הוא רמז לו, מאיפה בוצעים את הפת? ואת הפת בוצעים מאיפה שנאפה יפה בפת. הפת הזאת, הכניסו אותה לתנור. אז לא משנה שזה היה קרוב יותר לאש, פחות קרוב, אבל הוא הראשון שנאפה. והאפייה, תשמע איזה חידוש, כותב שם רבנו הארי. האפייה היא מבטלת את הרע מהפת. תבין כמה חמור מי שאוכל פת לא אפויה. אז היא מבטלת. אחרי אם קנית, תיקח, תשים אותה על הגז. תיקח איזה רשת, תשים ותהפוך. תעשה ככה, כן. האישה תצעק, אתה תנקה אחר כך את ה... בקיצור, אז אמר לו שהדורות הקודמים הם הראשונים לצאת בעולם. כמו, הרי האדם הראשון חטא, התקלקלו כל הנשמות. כולנו חטאנו יחד איתו. אז כולנו, הנשמות שלנו התקלקלו. נגע בהם הרע. נעשו מטוב הרע. ואז באות לעולם לתקן. ויש להם יצר הרע. זה קליפת נוגה נקרא, שיש בו גם טוב וגם רע. הטוב זה יצר הטוב, שהוא מלאך, כך כותב הזוהר שהוא המלאך ממתת, והרע זה שד בר מינה. זה סמך מם בעצמו, לכל אחד יש לו סמך מם שלו. והוא אחר כך הורג אותו. הבנת איך זה עובד? אז אמר לו, מאחד אחדים בשול אם לפי הגרסה דקדים שהקדים נתבשל אם לפי הגרסה דקרים שנהיה יותר קרום יותר טעים מערת כזה אומרים בערבית איך? אומרים היום קריספי זה נהיה יבש כזה לטעים ונלעס בשיניים שובר גם את השיניים אבל גם השיניים שוברים אותו נלחמים, נלחמה בקיצור זה יותר חשוב. זאת אומרת, הראשונים שבאו בעולם, אל תזלזל בהם. תדע, הם היו נשמות מאוד גבוהות. עכשיו, נשמות פחות. וככה הולך ויורד הדורות. אנחנו לא רואים כאן בדור שלנו, מה יש השם ירחם, שלא נדע. כל מיני. דברים שלא שמעתם אוזן מהעולם. היום קורה. מה שהיה טוב לחינוך לפני 5 שנים, זה לא מתאים היום. וגם לא לפני שנה, וגם לא לפני חודש. משתנה. כל הזמן העולם משתנה. כן, הנה. אמרו, אתמול היה, אתמול או שלשום, לא יודע מתי. באוהיו, היית באוהיו? אני גם לא יודע איפה זה. אמרו לי, יש מדינה, קוראים לה אוהיו, בארצות הברית. והילד בגיל 2, אמא שלו בהיריון, הוציא את האקדח של אבא שלו, אבא שלו המג'נון הלך לעבודה, והוא לקח את האקדח וכיוון עליה, ירה כדור אחד, הרג את העובר וגם את האמא. אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אז הרג גם אותה וגם זה. לקחו והיא הייתה עדיין חיה, צלצלה לעזרה, באו משטרה, הבית נעול היה, היו צריכים לפרוץ את הבית, וביד שלו יש אקדח, היה לו עוד 12 כדורים, פלוס מחסנית ביד השנייה. עכשיו מאיפה למד? הוא ראה. כי שם הם אמרו, זה כבר פעם עשירית קורה להם. הבנת אז מה קורה? ילד בן 2 רוצח את אמא שלו והעובר. היא הייתה בחודש 8, צריכה ללדת כבר. ניסו לילד, לא, מתה עובר. וגם היא מתה אחר כך, מסכין חלום. בקיצור, אתה רואה, אז לכן אמר לו, מאחד הקדים בשולה, איפה שנאפה יפה. אותו הדבר, גם אתה לא רואה, קרקרים, יש קרקר אחד חיוור כזה מסכן, בלי ויטמינים, ויש קרקר ככה אפוי טוב, תבחר את הכי טוב, יפה, ותברך עליו בורא מיני מזונות, כי אתה מברך את הקדוש ברוך הוא. אותו הדבר את פירות, עכשיו עונה את הפירות, תיקח את הפרי הכי בשל, והכי טעים, והכי מתוק, והכי יפה, וגם גדול, תברך עליו. כן, תברך עליו. אבל לא, בשבת לא להתחיל לעשות ברירה, מראש להסתכל, רק תעיף מבט ותיקח את מה שמתאים לך. כך תעשה. אז אם כן, מכאן למדנו שיש מצווה, וכך נפסק בהלכה, כך כתבו הפוסקים, שמצווה שהברכה תחול על דבר הכי יפה, הפרי הכי יפה והכי שלם והכי מוצלח מכולם. כל זה למדנו מהסוגיה הזאת במסכת סנהדרין, שאדם צריך כשמברך את הקדוש ברוך הוא, גם בפרט לפי רבנו ארי, על ידי הברכה. אתה מוריד שפע על העולם, וכל הצינורות של השפע מתמלאות על ידי זה, לכן אדם משתדל לעשות הכל מאיפה שהכי הכי יצא, הכי הכי יפה זה. עכשיו רבי נתן איימשיץ, ראיתי דבר פלא, הוא כותב על זה, על הסוגיה הזאת. אומר, מה העניין שקדים בשולה או קרים בשולה? הוא אומר שידוע עד היום, הנחש, אם אתה רוצה לגרש נחש, תדליק אש, מאש הוא בורח. מאש הוא בורח. אז הוא מסתלק משם. ולכן, בגמרא, במסכת עבודה זרה מובאה, לגבי גילוי, שאיר משקים מגולים בלילה, אם היה משקה חם, אין בו משום גילוי. אבל אחרי שהתקרר, כן. כל עוד הוא חם. או... אם היה מגמרא מביאה בשר צלוי, שצלו אותו באש, ויש איתו רוטב, הוא נשאר אפילו קר, אין בו משום גילוי. מה העניין בשר צלי דווקא? אומר, זה הסיבה. כיוון שבשר צלי זה היה עבר באש, אז האש שלטה שם, הנחש לא יבוא. ויש נחש, הנחש הזה, מחשבו שיש פה, ויש נחש למעלה. זה נחש הקדמוני שפיתה את חווה. ואז אתה לוקח דבר, ולכן שאתה חמץ, מה עושים לו? מצווה, הכי מצווה, יש שלוש דרכים. או זורק ברוח, או זורק אותו לים, או באש, אבל יותר טוב באש. תעבירו באש ותהר. אתה עושה אותו באש, זה טוב. אז כל דבר שבא באש, בשל, אומר גם תראה בפירות. יש פירות שהם אי אפשר לאכול אותם, קישואים. תוכל, יש הרבה, אוכלים היום קישואים חיים, הצילים חיים. זה לא אין טעם, אין ריח. תשים אותו במחוות או תצלה אותו באש, ותאכל אותו, זה יוצא טעים משובח. יוצא שהאש מסלקת את הרע. הוא אומר, מהפרי. מכל דבר, גם מהבצק הזה. זה בצק, הוא אוכל בצק. אלה אוכלים בינצ'ס. מה אוכלים? יש עוד, איך קוראים לזה? הוא המלפוף הזה, נו? לא, הם אוכלים... לא, לא, לא. בוא, תפסיק אתה, שמעתי אותך מאה פעם. יש, זהו, אוכלים דבר שמעוגל, שואלים אותי מה מברכים עליו. יש מטירה, איך?
טורטיה.
טורטיה, בראבו עליק, אתה מומחה לענייני אפייה. אז טורטיה, זה גם כן, זה בצק, זה מטמטם את המוח. אז שם עדיין הסתרה אחרה, עדיין שם. עדיין שם העץ הדעת. אז אתה צריך לשים אותו באש כדי שיהיה יפה, מאחד הקנים בשולה. לכן אומר רבי נתן אפשיט, כל דבר שבא באש, מסתלק משם. וגם אתה רואה, הנחש בורח, רואה חום, גם הנחש הוא צריך רק 20 מעלות, לא פחות ולא יותר. בחורף הוא בורח, נכנס לתוך האדמה, מעבה האדמה. הוא יוצא באביב, זה הזמן שלו, בקיץ החם, גם כן החום משגע אותו באדמה, אז הוא יוצא, מתחיל להשתולל. בעיקר בלילות, צריך להיזהר ממנו. אז הנחש, הוא בורח מהאש. אומר על ידי זה, לכן, תדע, כל דבר מבושל, יש בו מעלה ודבר גדול מאוד, ולכן יברך האדם על הפרי הכי מבושל, כי זה תיקון חטא אדם הראשון, אנחנו עושים. אומר, עכשיו תבין למה הגמרא אמרה במסכת כתובות, בסוף המסכת, מה עתיד להיות שיבוא משיח? אחד מהם, עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מלט. מה העניין גלוסקאות? אלא היום, עד שאם אני רוצה לאכול גלוסקאה, וואי, כמה עבודה יש. עד שזה נהיה קמח, הרי אמרנו כמה 10 מלאכות. הרי שנעשה קמח, אתה צריך לערב אותו, יש להם שום, יש להם ממולה, ויש עוגה מלפוף, ויש מערות, ויש מעמול, ויש בכל מיני זהו, מיני מאפה יש. ובורקסים, מה ממולה, יש לו צומצום, בלי צומצום, אז יש כל הסוגים. אמר לי, אחד נכנס למאפייה, אמרו לו, יש 100 מן המאפה, איזה מהם אתה רוצה? 100. כן. אז ייקח 101. בקיצור, אז אם כן צריך, אומר, עתידה ארץ ישראל, העתיד לבוא, שהיא תוציא הכל מוכן. למה? כיוון שעכשיו לא נתקן חטא עץ הדעת, אז יש לי מלאכות לעשות כדי לתקן. לאכול, אני לא יכול לאכול חיטים ככה. מראה אומרת, מביא לבית חיטים. חיטים אוכל? לא. והטוחנים, היו טוחנים בבית, מנפים. ואחר כך עושים עיסה, מחכים שתטפח. וואי, כמה מלאכות היה כל דבר שול, עבודה. ואז יוצא, אבל לעתיד לבוא לא נצטרך לעבוד. למה? אומר הרמב״ם, נצטרך לשבת, לעסוק בתורה. אז אין לעבוד, אין זה, הכל ארץ ישראל תהיה מתוקנת. היום האדמה עדיין לא מתוקנת. לעתיד לבוא, עתידה ארץ ישראל, שתוציא בלוסקאות וכלי מילה. אז עד כאן למדנו העניין של... עכשיו, אותו דבר כותב הגאון הבן איש חי, כותב שה... זה אמרו בגמרא, רבי זרע אמר, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. ואם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. אז אם ראשונים כמלאכים, למה הדורות הראשונים היו באמת דומים למלאכים? אז אתה נקרא בן אדם, אתה מתייחס אליהם כאין מלאך. אז אדם לא סתם יבוא ויקשה על איזה גדול או על איזה ראשון, על מי שכתב משהו בדורות שעברו, איך תדע? צריך זהירות. הראשונים כמלאכים, אז אתה נקרא בן אדם. למה? כמה שהדורות יורדים, גם הנשמות הן פחות, וגם התיקון הוא נהיה יותר מסובך, יותר מורכב. לכן הם עשו את עיקר העבודה, ולנו נשאר מעט מן המעט לעשות בעזרת השם, ממהרה יגאל אותנו. זאת אומרת, זה הסוד של הראשונים כמלאכים. עוד מה הוא כתב, עוד כמה דברים, הוא אומר, הם הקדימו, כן. ולכן אומר השולחן ערוך, שיקח את הפרי הכי יפה והכי טוב. כך כתב גם כן לגבי ביקורים. כך היינו בביקורים, שהיו כראה, כיצד, מצוות ביקורים כיצד, אומרת המשנה, יורד אדם לתוך שדהו, וראה תאנה שביקרה כורך עליה גמי. הרי התאנים לא יוצאים בבת אחת. אחד מפה, אחד מפה, אחד מפה, וכן על זה הדרך לוקח כמה חודש, לפעמים חודשיים, עד שהם בשלות, כולם מתבשלות. אז כורך עליה גמי. למה דווקא את זאת הראשונה הוא לוקח? כי אני מביא ביקורים לבית המקדש, אני צריך להביא את היפה ואת הראשון שהקדים לצאת. לכן זה מקיים את המצווה. גם אותו הדבר אומר מצוות חלה. צריך לקיים אותה ראשית הריסותיכם. חלה תרימו תרומה. וכן ראינו שמתי אדם יתפלל לבקש בקשות, ככה זוהר מביא. בעלות השחר, איך שמתחיל הבוקר, זה הכי חשוב, שעה הכי חשובה, שאדם יכול לבקש בקשות, שהתפילה שלו תעשה פירות למעלה, ולא יהיה מקטרגים שיקטרגו עליו. אומר, ולכן, ידע אדם, אז איך העולם הזה קיים? אומר, על ידי תורה ומצוות ומעשים טובים, כך כותב הרב חידה בדבש לפי, שככה הסדר הוא מסתדר. אז כותב שם, כן, כמו הביקורים, ואומר לכם מקדים חלה מכל זה, וכדי לתקן את חטא עץ הדעת. ולכן זה האישה, דווקא ניתנו לה מצוות חלה, לכפר על המון עץ הדעת. זה אותו סוד שעם ישראל, איך היו עובדים, אז איך עבדו אז עבודה זרה, מפני שהיו כל הצרות אז, אז היו נשמות עדיין שלא נתקנו. עוד דבר, למדנו שצריך פרי נאה ובשל, כך כותב הגאון הבן איש חי, משום זה אלי וענווהו. אז כיוון שהתנאה לפניו במצוות, ואדם מברך על הפרי, תיקח את הפרי הכי יפה, הכי נאה, הכי טוב. אומר, וזה הטעם, שצריך לברך אותם, את הברכה, באהבה ובחיבה. לא יברך ככה, כמו איזה מעבס, כזה אכל חמוצים, פנים שלו חמוצות, אלא יהיה פנים שמחות, ויברך בשמחה ובאהבה. ואז יורד בהתאם שפע מלמעלה, גם כן באותו מעלה. זאת אומרת, ולכן יש כפי אותיות בברכה כמניין חיבה. שצריך לברך באהבה ובחיבה. חיבה כמה יוצא? חטיות ב' זה 20. 25. אז כמה אותיות יש? ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, בורא פרי העץ. 25 אותיות, ספור בבית. כן. עכשיו עוד דבר אחד יש לנו, גם חשוב מאוד לברכה, שיהיה דבר שלם. לכן צריך להיזהר. קודם כל, לקחת בת שלמה. בגמרא מובא, שאם אדם יש לפניו בת שלמה ופתיתים, זאת אומרת שבורים, לחמים שבורים, לוקח את השלמה, ואפילו שהיא קטנה יותר, לוקח את השלמה ומברך עליה. ואחר כך תאכל את השבורים. וכן הלאה, אז תמיד תשתדל לברך על השלם. אותו הדבר גם כן לגבי פרי. לקחת פרי, יש פרי בשל, יפה, טעים, אתה אוהב אותו, אבל הוא לא שלם, חצי. ולידו יש פרי אחר שהוא שלם, תיקח את השלם. תמיד השלם עדיף. כי אני צריך לברך ברכה על דבר שלם. אותו הדבר, אם אתה לוקח, זה מצוי הרבה ביבשים. מצות או מציות או קרקרים וכדומה. לקחת קרקר שלם. אבל עכשיו יש גם עוד מעשה, לוקח את הקרקר השלם, מקלקל את העבודה. מה הוא עושה? הוא שבר את השפיץ שלו ומברך ואוכל את השפיץ. מה אתה? אתה מרחת על השבור. הרי גם בברכת המוציא בפת, מה למדנו בשבת? שצריך לפצוע על הפת, על פת שלמה. ומתי הוא בוצע? שהוא מסיים אחרי מן הארץ. לא באמצע הברכה. אחרי שסיים, אז בוצע. בוצע ומכניס לפה. בוצע רתיכה קטנה שאוכל להכניס לפה, כדי לא להשאיר מהשיניים על השולחן. גם יש כאלה, הוא עושה ככה ושם על השולחן. דרך ארץ. זה דרך בעלי חיים, ככה לאכול. אנחנו בני אדם. צריך כבוד. אז, לכן יברך על דבר שלם. ככה היו אומרים, חכמי הקבלה, אבנים שלמות תבנה את מזבח השם. האבנים שלמות, אבנים, ידוע שבספר היצירה קורא לתיבות אבנים. לאותיות אבנים ולתיבות בתים. אז אתה בונה בית המקדש, לדוגמה, אתה צריך אבן שלמה. לקחת אותה כמו שהיא שלמה, לשים בבית המקדש. אז אם אני צריך לאבני גזית, אומר הרמב״ם, מה אני עושה? אני שם, במקום, במחצבה. הוא מסדר את האבנים, מסטט אותם, מביא אותם מוכנות, מקבות והגרזן, כל כלי, ברזל, לא יישמע בבית ויבן אותו. אין, לא טרקטורים ולא דחפורים ולא שום מסורים ולא כלום. אלא באים בשקט ובונים הכל שלם. אז גם הפת והפירות שאתה אוכל אותם, צריך שיהיה שלם. לכן, השתדל גם, זה עוד דבר למדנו, שאוכל, שיברך על דבר שלם, ולא על דבר שהוא, קרא גמרא בברכות, זה דף ל"ד, גמרא שמה אומרת, שאם יש לו אפילו פת כבר, שזה פת הכי לא טובה, עם סובים, וכדומה, אז ייקח, אבל יברך על השלם. אחר כך יאכל את מה שהוא רוצה. אבל קודם כל, השלם הוא חשוב. כך כותב גם המגן אברהם, כותב המגן אברהם שיקח פת שלם ויברך עליו, שזה יותר מאשר חביב. נגיד, יש לפנה שני סוגי נחמים. להם אחד שהוא אוהב אותו, חביב עליו, אבל שבור. ולהם השני, הוא לא אוהב אותו כל כך, אבל שלם, אומרת, תברך על השלם, אחר כך תאכל את השבור. לא אמרו לך שלא, אבל תברך על השלם. אותו הדבר, ואפילו, בן ישי יוסיף, אפילו שהשלם, אפילו שהשבור הוא משבעת המינים, ויש לפניך תפוח, אבל הוא שלם, תקח את התפוח. עכשיו יש בעיה, בפוסקים מובא לגבי אגוז. הוא רוצה לאכול אגוז, אז הוא צריך לברך עליו שלם כשהקליפה עליו. מה יעשה, כך כתב הכנסת הגדולה, הוא ברך על האגוז שלם. שבר אותו, מצא בפנים תוליים, או מקולקל, רקוב. אומר לכן, לא יעשה כך. אלא, כי יש מי שכתב שברך על האגוז שלם. אמר, לא יעשה כך. אלא, שבור אותו, מקרה כזה, שבור אותו, כן. לא, גם לפעמים כששוברים את האגוז, אז הוא בפנים, הוא גם נשבר. הוא עדין, בפרט הפקנים, זה יוצא ככה. לא תמיד זה יוצא שלם. אז אין דבר. העיקר שלא ייכנס לספק, כי אסור לעשות גם הפסק בין הברכה לאכילה. צריך שיהיה מוכן לך. היה לך מוכן, אז מראש, היום כמעט לא מוכרים אגוזים עם קליפות. בכלל, הרופאים אומרים ש-50% מהוויטמינים נעלמים. אז אתה אוכל שקדים, קונה שקדים כלופים, וקונה אגוזים כלופים, וכל אלה, הכל, אומר מושנפי. ועוד שמים אותו באש גם, שורפים לו את הוויטמינים, מושנפי, לא שווה מאומה. טוב, זה רק למלא את הבטן, או להתאים את החיך. אבל מכאן למדנו כמה צריך להיזהר שהברכה תהיה על דבר טוב. אז מה יצא לנו לסיכום? יד ימין, נברך ביד ימין. שתיים, לברך איפה שבשל ואפוי טוב. שלוש, לברך על דבר שלם, נזכה בקרוב לגאולה שלמה, שתבוא במהרה בימינו. יראו עינינו וישמח ליבנו בקרוב, אמן כן יהי רצון. בכבוד כבוד הרב.